היוש וברוכה הבאה לפודקאסט שלי מדברות נפש. פודקאסט שהמטרה העליונה שלו היא להעלות מודעות לעולם בריאות הנפש, לנרמל אותו, לנפץ סטיגמות ולגרום לך להבין שאת ממש לא לבד. אני אביב בר-און, אני בעלת העסק ספרינגס קריאטיב לליווי עצמאיות בסושיאל ואני מתמודדת נפש בעצמי. את תמצאי את עצמך כאן בפודקאסט, בין אם את מתמודדת נפש בעצמך, את מכירה מתמודדת נפש אחרים, או שאת פשוט סקרנית ורוצה לשמוע על הנושא הזה ולפתוח את התודעה שלך לעולם המורכב הזה שנקרא בריאות הנפש. אני מדברת בלשון נקבה, אבל כמובן שכל המגדרים מוזמנים להאזין. היום אירחתי את חדווה נבון, שהיא מדריכת הורים, משפחות וזוגות, מטפלת בשיטת EMDR ומומחית באימון של ילדים, מתבגרים, מבוגרים ובני משפחותיהם להצלחה בחיים עם ODD, שעל זה בדיוק דיברנו. ההפרעה הזאת, ODD, היא ההפרעה הכי לא מדוברת שנתקלתי בה, וחדווה מטפלת בה כמעט אקסקלוסיבית פה בארץ, כי זה באמת משהו סופר לא מדובר. אני בטוחה שאתן לא מכירות את ההפרעה הזאת. הייתה לנו שיחה סופר מרתקת על מה זה ODD, איך זה מתבטא, למה לא מדברים על זה, וכמובן איך מתמודדים עם זה. אחרי שהקשבתי לכל הפרק, אני רוצה להוסיף פה הערה, שאנחנו מדברות בפרק על משהו שנקרא DSM, והדבר הזה הוא בעצם ספר אב קרס כזה, שיש בו את כל ההבחנות הפסיכיאטריות, ולפיו מאבחנים אנשים. זהו, רק מניחה את ההערה הזאת פה, ועכשיו בואו נצלול לפרק המרתק הזה. אוקיי, אז היי חדווה.
היי.
מה שלומך?
בסדר גמור, בהתחשב בנסיבות, בתקופה המאתגרת שאנחנו נמצאים בה, אני בסדר גמור.
כן, אני מתרגשת שאת כאן, כי כבר הרבה זמן שאנחנו מדברות על להקליט ביחד פרק לפודקאסט, אז אותי זה נורא מרגש. ולפני שתספרי לנו מה זו התופעה הזאת שאנחנו רוצות לדבר עליה, מה זה בדיוק, כי אנחנו רוצות בעצם להעלות את המודעות למשהו שאנשים לא מדברים עליו ממש בכלל. בואי תספרי איך הגעת למושג הזה בכלל, איך הגעת להתמחות בדבר הזה שנקרא ODD.
אוקיי, אז זו באמת תופעה מאתגרת במיוחד, ובסביבות שנת 2000 כבר הייתי מומחית להפרעות קשב, לקויות למידה, שוב, נכנסתי לכל התחום הזה דרך ההתמודדות שלי האישית עם שני בניי היקרים, שהוגדרו כל אחד מהם בסגנון שלו, עם הפרעת קשב, עם לקות למידה ספציפית, ילדים נבונים וחכמים ורגישים. ואז באחת ההשתלמויות של שערי צדק, שבכל שנה הייתי באה להקשיב ולשמוע על כל החידושים בתחום הזה, הדוקטור דורית שמואלי, נוירולוגית ילדים, מספרת שיש תסמונת חדשה שהוגדרה ב-DSM-4 בשנת 1994, כשהספר ההגדרות הזה יצא לאוויר העולם. ואני מקשיבה לכל הקריטריונים, וההגדרה Oppositional Defiant Disorder, הילד המטריס מתנגד. ואני מקשיבה לקריטריונים ואני אומרת, וואו, בעצם זה בדיוק מגדיר את בני בכורי, שאנחנו הרבה שנים מתמודדים עם הקשיים שלו, עם הלקויות למידה ועם הפרעות הקשב, וכל השנים הייתי אומרת, תקשיבו, הוא ילד נבון וחכם ורגיש בצורה יוצאת דופן, אבל הוא ילד אנטי. ממש ככה, אני זוכרת שנים רבות שהייתי אומרת, יש לי ילד אנטי, מתנגד סדרתי, כל דבר, כמעט באופן אוטומטי הוא מתנגד.
כאילו התשובה הראשונה היא לא.
בדיוק. כאילו הרגשתי שהוא אומר את הלא הזה כדי לגונן על עצמו, זה מה שיוצא לו באוטומט. וזה משהו שאת לא יודעת מה לעשות איתו. ושנים על גבי שנים, ואת לא יודעת איך להתמודד עם התנגדויות, עם כעסים, כי כשהדברים לא התנהלו כמו שהוא רצה, אז היו הרבה פעמים התפרצויות זעם, ולא ידעתי, לא ידענו באותה תקופה איך להקל את הדבר הזה. וכשהבנתי שנתנו לזה שם ממש ב-DSM-4, עם קריטריונים ברורים וחד משמעיים, חזרתי הביתה מאוד נרגשת.
איזו הקלה, נכון?
כן, בדיוק.
אני רוצה לדבר על זה בהמשך, על ההקלה שיש בשיום ובהבחנות.
ממש, ממש. אני זוכרת את זה ממש כמו שזה היום. אני חוזרת הביתה לבן זוגי היקר, שגם הוא איש טיפול, ואנחנו שנינו יחד מתמודדים עם הסיפור הזה, ואני אומרת לו, חיים, תקשיב, יש הגדרה לתופעה הזאת, יש שם לסיפור הזה. ואני מרגישה איזו הקלה. כאילו באמת כמו איזה משב אוויר כזה, שפתאום את יכולה להגיד, וואו, אני, אם יש לזה שם, אז אולי יש לזה גם טיפול.
בדיוק.
שזה יו, הסיפור.
בדיוק.
זה מאוד מרגש, כי עד אז באמת, כי גם כל הזמן חשבנו, שזה קשור לתסכול שלו, מהפרעות הקשב, מהלקויות למידה, שהוא ילד סופר נבון וחכם, ובאמת מיוחד מאוד ביכולות שלו, אבל הן לא באות לידי מימוש. וחשבנו שזה התסכול שגורם לו להיות אנטי, וגורם לו להיות מין מטריס וכעסן מאוד, וזה לא היה ברור כל הסיפור הזה. ואז הבנתי שזה נושא שאני, מהבפנים של הבפנים, של הבטן שלי, אני צריכה להבין את התופעה, ובעיקר לחשוב מה עושים איתה. כי זה לא פשוט.
כי בעצם אז עוד לא היה, כאילו זה רק נכנס ל-DSM.
כשאני שמעתי את ההרצאה, זה היה בסביבות שנת 2000, זה יצא ב-DSM בשנת 94, אבל אף אחד לא שמע על זה.
וואו.
זו הייתה הרצאה ראשונה, ואני בחורה סקרנית במיוחד, והכל מעניין אותי, לכן אני הולכת להרבה השתלמויות, וסדנאות וכו'. ופתאום אני שומעת משהו שממש הקפיץ אותי, ואמר לי, חדווה, תקשיבי, כנראה שזה הסיפור שאת מתמודדת איתו.
וואו.
ומאז בעצם אני באמת לקחתי על עצמי להבין את התופעה, לראות איזה כלים יכולים לעזור לה. המשכתי ללמוד, אני עוד אספר כל מיני קורסים כדי להבין מה בעצם מתחולל בעולמו הפנימי של האדם ה-ODD, ובעיקר איך עוזרים לו ואיך עוזרים לסביבה שלו. כי באמת אחת הבעיות של ה-ODD זה לא רק מה קורה לאדם עצמו, אלא בעיקר הסובבים אותו מאוד נסערים ונרגשים, כי הוא מתנגד להם. ובדרך כלל הוא עצמו מתנגד לטיפול, כי הוא משוכנע שאצלו הכל בסדר.
כן,
אז מוכר. זאת מין אחת הבעיות היותר מורכבות, כי כשלמישהו יש בעיה, אז הוא הולך לטיפול. אבל הילדים האלו, האנשים האלה, מתנגדים לטיפול. לא רק שהם לא הולכים לטיפול, הם מתנגדים לטיפול.
כן.
שזאת בעיה בפני עצמה.
אז בעצם, אם אנחנו חוזרות אחורה, מה זה ODD? כאילו, תגדירי לי, איך זה נראה גם, איך אנשים שעכשיו מקשיבים לנו לפודקאסט, יכולים לזהות גם, כמו שלך הייתה את ההבנה הזאת, פתאום אולי הם יזהו, יא, זה מה שיש לבן שלי, או לחבר שלי, או לאבא שלי, או כזה.
בדיוק. אז ה-ODD, קודם כל השם שלו, כמו שכבר אמרתי, זה אופוזישנל, התנגדות, דיפיינט, זה התרסה, שזה אלמנט מאוד לא פשוט, הפרעת התנגדות והתרסה. כבר בהרצאה היא דיברו על סרבנות, עקשנות, אני נתתי לה שם כעסנות, סרבנות, עקשנות, כעסנות, כי אמרתי זה האלמנטים המרכזיים של ה-ODD, אבל יש עוד המון אלמנטים. אז אם אני אסביר ככה, אני אולי תכף אגיד גם את הקריטריונים ממש שכתובים ב-DSM, אבל באופן כללי אנחנו מדברים על אנשים, על ילדים, מתבגרים, מבוגרים, אז כאן אני אגיד עוד משהו ממש חשוב, על פי ה-DSM זה ההפרעה היא עד גיל 18.
עד גיל 18?
עד גיל 18, וואו. ואחר כך מדברים אולי על הפרעת אישיות גבולית, או דברים מהסוג הזה, אבל אני טוענת שה-ODD מן הסתם לא הולך לאיבוד לשום מקום, אז הוא ממשיך להתקיים אולי בצורה קצת אחרת בגיל המבוגר. ובאמת יש לי בספר שהוצאתי לפני שנתיים, מכעס לאהבה שנדבר עליו, אני מדברת על ODD במעגל החיים. ואיך הוא מופיע בכל מיני תקופות. אז אם אני אחזור ל-ODD הבסיסי, אז זה אנשים שמתקשים לקבל מרות, שמתנגדים למרות, לכל מיני סוגים של מרויות, הורים, מורים, הממשלה, זאת אומרת, הם מתקשים להסכים שדברים התנהלו לא על פי דרכם. ומה שבעצם גיליתי, שמאחורי ההתנהגות הלפעמים מטריסה, מתנגדת, כעסנית מאוד, מסתתר אדם שממש רוצה לנהל את העולם. או אני אגיד את זה בצורה אחרת, משוכנע שהעולם צריך להתנהל על פי דרכו, על פי תפיסת עולמו. יש לו איזה אג'נדה, והוא חושב שככה זה צריך להיות. אבל זה לא סתם שהוא חושב ככה, אלא הוא משוכנע עד אם כן נשמתו, והוא בכלל בכלל בטוח שהוא הצדק בהתגלמותו.
וואו, מגיל קטן?
מגיל קטן.
וואו.
אז זה מאתגר. תחשבי על הורים שעומדים מול ילד, שאומר, לא רוצה, לא סתם לא בא לי, אלא לא בא לי רציני, כזה.
כן, כזה אין סיכוי בעולם.
בדיוק, ושההורה כבר מהתנסות נבהל ממנו. היום הייתה אצלי אמא שאומרת לי, אני פוחדת ממנו. ויותר מזה, וגם מנהל בית הספר שכל הזמן מתקשר אליה ואומר לה, תקשיבי, הוא עושה ככה וככה, והוא מטריס, והוא ממריד את כל הילדים נגדנו, וכל מיני כאלה, אומר לה, בפירוש, אני מפחד ממנו. זה לא פשוט, זה לא פשוט. אני רוצה לומר שאני רוצה כן להגיד את הקריטריונים בצורה מסודרת, כי הקריטריונים מאוד עוזרים לנו להבין מי זה הילד הזה. כשלמעשה אני הרבה בספר, אני מפרטת מה עובר לו בראש. הקריטריונים של ה-DSM מראים על ההתנהגות שלו, מצב רוח כאוס ורגזני, התנגדות לקבלת מרות, או לקבלת החוקים החברתיים המקובלים, האשמת אחרים בהתנהגות הבלתי נאותה שמבצע האדם עצמו. זאת אומרת, הקריטריונים לא פשוטים בכלל. ולי היה מאוד ברור שאני צריכה להבין למה. למה הוא מתנהג באופן שהוא בעצם, הרבה פעמים קראתי לזה תסמונת הבומרנג, כי הרי בסופו של דבר כשבן אדם מתנגד, אז מתנגדים אליו, וכועסים עליו, הוא כועס, אז כועסים עליו, אז את שואלת, אלוהים, בשביל איך זה יכול להיות שאתה מתנהג בדיוק כמו שלא היית רוצה, שיתנהגו כלפיך. אז יש כאן אלמנט מאוד מבלבל, מה זה הבומרנג הזה שהוא יוצר לעצמו?
ומה באמת עומד מאחורי זה לדעתך?
זהו, אז באמת אחרי הרבה שנים של ניסיון להבין למה, כי מה קורה שם בעצם במנגנון הפנימי שלו, הבנתי שלמעשה בפנוכו שלו מתחוללת מלחמה פנימית. זאת אומרת, מין מצב של פרדה מאוד עמוקה, ומאוד לא מודעת שהעולם באמת באמת חייב להתנהל כמו שאני רוצה. ואז לפני בערך 15 שנה, הלכתי ללמוד קורס בטיפול בטראומה. יש הרבה קורסים כאלה מאוד מעניינים, באמת הלכתי ללמוד קורס יוצא מן הכלל עם דוקטור רות בן אשר, ולמדנו על טראומות בכלל, ואז בסמסטר השני למדנו על טראומות לידתיות וטרום לידתיות, ואז נזכרתי באירוע הלידה של בני בחורי, ונזכרתי שהוא היה תקוע בערך 7-8 שעות בתעלת הלידה.
וואו.
וזאת, תחשבי על תינוק, יילוד, שרוצה להגשים את מאווייו, לצאת לאוויר העולם ולחיות, ופתאום הוא נתקע. אני מתארת שזה היה, נתנו לי אפידורל, והאפידורל הצר, זאת אומרת, לא נתן לשרירים בעצם חופש לאפשר לעובר לצאת החוצה. ובחוויה הפנימית, הלא מודעת שלו כמובן, אז הוא חווה חוסר אונים וסכנת מוות ממשית.
הגיוני.
כי הוא עלול היה באמת לא לצאת לאוויר העולם. אני הרבה שנים פוגשת הורים, ואני תמיד שואלת אותם איך היה הריון, ואיך הייתה הלידה, אז באמת 95% מההורים מספרים לי על חוויות להיריון קשות, שהם היו בלחץ וכל מיני סיפורים, והרבה מאוד, כמעט רובה, מספרים על, על אירוע לידה לא פשוט, שחבל הטבור היה כרוך סביב צווארו, או תקוע, כל מיני סוגים של, תמיד לידה היא לא סיפור פשוט, איך שלא נסתכל על זה, אבל יש אירועי לידה יותר דרמטיים. אז אותה חוויית חוסר אונים היא תרגמה, מבחינתו של הילד, לאוי אוי אוי, זה להיות בחוסר אונים, זה דבר שאני לא יכול להרשות לעצמי. Mm-hmm. אני חייב להיות בשליטה מוחלטת,
על הכל.
על כל מה שקורה.
כן.
זה בעיקר על כולם.
וואו.
על כל מי שסובב אותי. ואז, הצורך הזה בשליטה, הוא מאוד משמעותי. כי את אומרת לילד, צריך לעשות ככה וכך, הוא אומר, לא, לא רוצה, כן רוצה. כל הזמן נמצא בווכחנות. אחד האלמנטים המרכזיים זה ויכוחים חוזרים ונשנים עם גורמי סמכות ועם כולם. באמת, לא רוצה, לא מתאים לי ככה. כל הזמן, בעצם מין רצון להכתיב את הרצון שלו על כל האחרים. וזה חוויה לא פשוטה להורים שלו, למשפחה המורחבת, למורים, זה כל הזמן להיות במתח סביב התפקוד של הילד הזה. אז זהו.
ובעצם, בן כמה הבן שלך היום?
היום הוא בן 44, בחור גדול, אבל כן, הוא מתמודד עם התופעה, הוא יודע על קיומה, אבל הוא לא כל כך רוצה לדעת עליה יותר מדי, למרות שהספר יצא ויש לו עותקים בבית, הוא ככה מתבונן בזה ואומר, הכל בסדר, זאת אומרת, כמובן שביקשתי את רשותו, כי השם שלו מופיע בספר, אבל לא נראה לי שהוא כל כך היה רוצה לדעת יותר מדי, והוא בחור מקסים וחכם ורגיש מאוד, הוא בזוגיות כבר 12 שנים, שזה יופי, אבל לא קל לו בענייני עבודה, בכלל החיים לא קלים לו, בוא נאמר, כאילו יש לו הרבה תחושה שהעולם לא מתנהל כמו שהוא היה רוצה.
ובעצם בן כמה הוא היה כשאת גילית על ה-ODD?
זהו, הוא כבר היה די בוגר, הוא היה בסביבות גיל 18-19.
אז מתי שהם כבר אומרים לא, זה לא ODD?
לא, 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 זה עדיין, את ראית שהחיים לא פשוטים לו. גם תראי, אף פעם ה-ODD לא מופיע לבד. בדרך כלל אגב, על פי ה-DSM, הוא מופיע בקומורבידיות, בקישור להפרעת קשב. בוא נאמר, לא כולם כמובן, אבל הרבה אנשים עם הפרעת קשב, יש להם גם ODD.
וחייב שמישהו שיש לו ODD, יש לו גם הפרעת קשב.
לא, זה לא חייב, לא.
אוקיי.
אבל זה הרבה פעמים מופיע יחד.
ולכן את מטפלת בשניהם.
כן, כן. הסיפור שלי זה שמלכתחילה, כבר לפני 40 שנה, כשנכנסתי לכל התחום הזה, אז התמחיתי בהפרעות קשב ובלקויות למידה, ופיתחתי כלים וטכניקות, כי אז זה בער בעצמותיי, כי במודעות שלי, לשני הבנים שלי יש הפרעות קשב ולקויות למידה. אז חיפשתי כלים ודרכים איך לעשות להם את כל ההתמודדות בחיים יותר קלה. אז הרבה שנים הייתי עמוק בתוך הפרעות קשב ולקויות למידה, ופיתחתי כלים באמת מתוקים לאללה, רוקדים עם אותיות ורוקדים עם מספרים, ממש חמוד. אבל כשנחשפתי ל-ODD, אז אמרתי, וואו, יש כאן סיפור שאף אחד לא מדבר עליו, והוא מאוד מאתגר, זה לא, זה כל הזמן, וההבדל בין הפרעות קשב ולקויות למידה ל-ODD, זה שבעצם ODD זה הפרעת התנהגות. זאת אומרת, היא מפריעה בהתנהגות כלפי גורמי סמכות, כלפי אנשים בכלל, כלפי החברים. וכאן אני רוצה באמת להוסיף עוד משהו מאוד מעניין. אחרי ה-DSM-4 שיצא לאוויר העולם ב-94, יצא ה-DSM-5 בסביבות שנת 2015, וגם שם ה-ODD מופיע. את יודעת הרי שבכל מיני DSM-ים, בכל DSM יש הפרעות שממשיכות להופיע, ויש הפרעות שיוצאות מה-DSM. אגב, כן. זה סיפור ממש מעניין, כי לפני הרבה הרבה שנים, את יודעת שהומוסקסואליות היה...
הייתה ב-DSM.
הייתה ב-DSM.
כן, זה אז היה.
ממש.
אז היה.
ממש אז היה. והיום, ויש הפרעות חדשות, זאת אומרת שלא...
שמגלים אותן.
בדיוק, כאילו. שמגדירים אותן. הן סביר להניח שהיו קיימות מקדמת דנא.
כן, אבל כאילו מגלים אותן בתור משהו שאפשר לקטלג.
בדיוק, כזה. בדיוק. אז ה-ODD, הוא כאילו קוטלג פעם ראשונה ב-1994. וב-2015, ב-DSM-5, הוא הופיע שוב, ואז נאמר דבר מאוד מעניין, שגם אני חושבת שכבר הייתי מודעת אליו. הם טענו שדרגת החומרה של ה-ODD היא בהתאם לבכמה מרחבים האפיונים ההתנהגותיים מופיעים. זאת אומרת שה-ODD יכול להופיע רק בבית, בתוך המסגרת המשפחתית, רק בבית הספר, או רק במרחב החברתי.
או גם וגם.
או גם וגם וגם. וגם. ואם זה מופיע במרחב אחד, זה נחשב כהפרעה קלה, אם זה בשני מרחבים, זה בינוני, ואם בשלושה מרחבים ויותר, זה הפרעה קשה.
מעניין.
אני לא מקבלת את ההגדרה הזאת קשה קלה, כי יש מקרים, שבאמת אני חשופה להמון המון המון משפחות, כי אני כמעט, אני חושבת, היחידה בארץ שלקחה את זה כנושא שצריך לטפל בו באופן ממשי ואינטנסיבי. אז מגיעות אליי המון משפחות, אז יש משפחות שזה מופיע רק בבית, למשל. במסגרת הבית ספרית או החיצונית למשפחה, הילד נופת צופים, מתנהג באופן נורמטיבי, משתף פעולה, ממש הכי טוב שאפשר. אבל בבית זה סיוט מארץ הסיוטים. התנגדויות קשות, מגיע עד לרמה של אלימות, של התפרצויות זעם שיכולות להיות מאוד מאוד לא פשוטות, שתלטנות על אחד ההורים, לא סיפור פשוט. אז יש כל מיני דרגות באמת, אני קוראת לזה על הרצף של ה-ODD.
כן, כלומר זה הרבה יותר מורכב מכמות המעגלים, ולפיכך כמה זה קשה.
בדיוק.
כאילו זה הרבה יותר מורכב מזה.
בדיוק, כמובן שזה כשזה מופיע בהרבה מעגלים, אז זה קשה. כשזה מופיע למשל גם בבית וגם בבית הספר, אז ההורה נמצא בסיטואציה באמת באמת אבסורדית, כי גם הוא מתמודד עם זה בבית, ועם ההתנגדויות של הילד, ועם ההתרסה, ועם כל האפיונים, ואז בית הספר בא אליו בטענות. אז הוא באמת עומד חסר אונים, גם מול הילד וגם מול בית הספר. ובדיוק היום, האמא שפגשתי, אז היא אומרת לי, חדווה, אני לא יודעת מה לעשות, כל בוקר אני בחרדה ממשית, שהמנהל או המורה יתקשרו אליי, ויגידו, בואי לקחת אותו, אנחנו לא יכולים בכלל להתארגן איתו, ואז אני צריכה לבטל את הכל, וללכת ולקחת אותו, ולהרגיע אותו, והיא נמצאת במין מערבולת פנימית, באמת באמת לא פשוטה.
אז מה עושים בסיטואציה כזאת?
הנה, את רואה, כאן צריך ממש לנשום. כי באמת החוויה של ההתמודדות מול התנגדות, היא מאוד פוגעת ומאוד יוצרת תחושה פנימית אצל האדם שמולו הילד מתנגד, כאילו מה אני עושה? אני, מה שמצפים בכלל מההורים, ובכלל להטיל עליו מרות, נכון?
וזה ההפך.
בדיוק. אז יש את הביטוי הזה, יש לי איתו באמת איזושהי בעיה, חוסך שבטו, שונא בנו, זאת אומרת, כאילו, אם הילד לא ממושמע, אז אתה צריך להטיל עליו משמעת, נכון? ומדברים על סמכות הורית, וכל מיני, ואני באה ואומרת, אם זה היה עוזר, סבבה. אבל לא רק שזה לא עוזר, כאילו להיכנס בילד ראש בראש, אלא זה רק מחמיר את הבעיה, ורק הוא נהיה עוד יותר מתנגד, והוא עוד יותר נכנס לחרדה. כאילו, מבחינתי, ה-ODD למעשה, מתחת לפני השטח, יש שם חרדה עמוקה, שהילד לא מודע אליה. הוא לא מבין למה הוא מתנגד. אגב, הרבה פעמים גם הוא עומד חסר אונים מול ההתנהגות הלא הגיונית הזאת. ואז אני, מה שאני טוענת ומנחה את ההורים בגישה שיצרתי, שקראתי לה גישת אהבה, שהיא בעצם מין הפוך על הפוך. הראשי תיבות של גישת אהבה, מעבר לאהבה פרופר, כאילו נטו, זה התחול התנהגות באמצעות היפוך תגובה. למה היפוך תגובה? כי אנחנו, האוטומט שלנו, של המוח הלימבי שלנו, רוצה להגיב, מה, מי אתה ש... תחליט עליי, אתה צריך לעשות את מה שאני אומר לך. ואני באה ואומרת, בואו קודם כל נרגיע אותו, קודם כל בואו לא ניכנס בראש בראש, אלא בואו ניכנס לראש, נבין מה קורה שם בתוך הראש שלו, ובואו נעזור לו לצאת מהמלכוד שהוא יצר לעצמו. Mm-hmm. וזה מאוד מסובך, כי זה המון כוחות נפש.
כן.
ההורה צריך להיות מאוד רגוע ומאוד בטוח בעצמו, לעמוד מול הילד ולא להתרגש ממנו. כי זה באמת מרגש. הרבה הורים, ואגב, התופעה הרי לא הולכת לאיבוד לשום מקום, אז זה קורה גם בזוגיות. הרבה פעמים אחד מבני הזוג גם הוא ODD, כי זה תורשתי, וזה לא רק בגלל טראומת לידה. ואז האוטומט שלנו זה להגיב בתוקפנות או באגרסיביות, והילד רק יגיב לנו עוד יותר באגרסיביות, ואז אני אומרת, בואו תקשיבו לילד, בואו לא תיכנסו איתו ראש בראש, בואו קודם כל תנשמו עמוק, כי מה שקורה זה הרבה פעמים מצב של תקיעות, ההורה רוצה משהו X והילד משהו Y, וזה תקוע. Mm-hmm. כי זה, וזה לא תואם אחד את השני.
כן.
ואז הילד לא יזוז מעמדתו, כי ברגע שהוא החליט משהו, הוא עומד על שלו ולא זז.
הוא גם לא יזוז לפשרה?
מאוד קשה להביא אותו לפשרה, אבל זאת המטרה. Mm-hmm. זה בדיוק מה שאני אומרת.
כי הרי לא הגיוני שנלך לפי רצונו תמיד, כדי נכון, לא להתנגד.
נכון, נכון. אז מה שאני ככה מלמדת את ההורים, זה קודם כל לא להיכנס ראש בראש, אלא לזוז טיפה אחורה, כאילו להגיד רגע, הילד במצוקה, שכבר ברגע שאני משיימת את העניין, לא הילד נגדי ואני אראה לו מה זה, ואי אפשר ככה, מה זאת אומרת, הילד צריך לקבל את מרותם של המבוגרים, נכון? זה כאילו הסטנדרט, המצב הנורמטיבי. אבל אם אנחנו מתייחסים לתגובה שלו כתגובה שבאה ממצוקה מאוד גדולה, אז אני מסבירה להורים, במקום להיכנס איתו ראש בראש, בואו נשנה פוזיציה, נבוא כאילו מאחוריו, כאילו, ונגיד לו, אני מבינה שאתה רוצה את זה ואת זה. אבל בואו נחשוב ביחד איך אנחנו פותרים את הבעיה. זאת אומרת, העיקרון הוא שבמקום שזה אני מולך, הדעה שלי מול הדעה שלך, עכשיו בוא נהיה ביחד מול הבעיה.
מהמם.
כאילו יש בעיה, בוא נפתור אותה ביחד. וזה עונה על צורך מאוד מאוד דרמטי של כל אחד מאיתנו, כי להרגיש לבד זאת החוויה הכי קשה שלנו, נכון?
לגמרי.
אין.
חד משמעית.
אנחנו לא מסוגלים, כי אנחנו בנויים להיות ביחד. ואנחנו תמיד רוצים את התמיכה של הסביבה שלנו, שיהיו איתנו, שלא יהיו נגדנו. Mm-hmm. וכשאני מסבירה להורים שהילד מתנגד, לא כי הוא מתנגד להם באופן ספציפי, אלא כי הוא מתנגד באופן אוטומטי כדי לגונן על עצמו. אז זה עושה קצת התייחסות אחרת לסיפור הזה. Mm-hmm. ואז אם ההורה בא יחד עם הילד, אני קוראת לתהליך הזה ג'וינינג, כאילו אני מצטרפת אליו, ואני אומרת לו, אוקיי, אז בוא נחשוב ביחד, בוא נמצא לזה פתרונות, בוא נרגע, לא ישר, לא, זה לא ייתכן, אתה תעשה ככה, נכון? התגובה האוטומטית שלנו זה להיכנס עם אמא שלו, נכון? כי זה האוטומט שלנו.
כן.
אבל אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו קצר, המבוגרים שסובבים אותו, ולנשום, להרגיע את עצמנו קודם כל, ורק אחר כך לנסות להרגיע אותו.
נכון, כי כשהמבוגר לא רגוע בעצמו, אז הוא בחיים להצליח להרגיע את הילד.
ברור, ברור. תחשבי על מורה, בתוך מערך ההוראה. זה בלתי נסבל למורה ששניים, שלושה, ארבעה ילדים מתוך כיתה, מטריסים ומתנגדים ואומרים לו לא, ואתה לא תגיד לנו ולא תחליט עלינו. הילדים האלה יכולים להגיד למנהל אפילו, מי אתה שתגיד לי? ככה, בלי להתבלבל. כאילו, אנחנו, נקרא לזה, האנשים הנורמטיביים, כאילו לא מבינים מה זאת אומרת לא לקבל מרות. זה הרי דבר בסיסי, אנחנו גדל, החברה שלנו בנויה על היררכיה.
כן.
כאילו הייתי רוצה בתיאוריה או בפנטזיה שהחברה תהיה שוויונית, אבל זה לא ככה. החברה, מה לעשות, יש, במשפחה יש הורים ויש ילדים, ובבית הספר יש מורים או הנהלה וילדים, ובחברה כולה יש ממשלה ויש אזרחים.
כן.
ואין, מה, אני פתאום אתנגד לחוקים, חוקי התנועה, נגיד לא, לא מתאים לי,
שמי, יש אנשים שתראי, עושים הפגנות, נגיד, נכון. בכבישים, זה זכות שלנו כאזרחים.
לא, 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 אני מתכוונת, זהו.
מישהו גם שהולך נגד כיוון התנועה, כאילו בכביש,
בדיוק,
כזה.
בדיוק, כן. אבל אני אומרת, לא, דווקא כאן, בנושא הזה של הפגנות, אני טוענת שאנחנו לא צריכים לקבל כל מה שאומרים לנו. אנחנו אנשים רציונליים והגיוניים, אז אנחנו, זכותנו לבחון את המציאות ולהגיד, זה מתאים לי וזה לא מתאים לי. אני מדברת על משהו אחר, הרבה יותר בסיסי, זה לקבל שאם שוטר אומר לי, אתה עצור, או לא אתה עצור, זאת אומרת, אני מותר לי לשאול אם, על מה, אבל אני מכבד את המרות שלו, את הסמכות שלו.
כן.
אני מקבלת ברמת העיקרון את הסמכות.
כן.
אבל ה-ODDים הרבה פעמים לא מקבלים את המרות.
לא מההורים ולא
מההורים.
ולא מאף אחד.
כן. אבל שוב, כל אחד עם הסגנון המיוחד לו.
ובעצם כשאת מדריכה, את מדריכה הורים, או שאת גם מדריכה מורים להתמודד עם זה, וכל מיני ברי סמכות כאלה ואחרים?
בדיוק. אז אני קוראת לזה באמת המודל המשולש, שהתהליך הטיפולי הוא גם עם ההורה, ההורים הם הבסיס, כי הם נמצאים מול הילד רוב הזמן, גם עם המורים, אני באה לצוות הבית ספרי, ואנחנו דנים על מה עושים בכל מיני סיטואציות, ובאמת גיליתי בהרבה מאוד מצבים, שכשהמורה מבין את הראש של הילד, ומבין שזה משהו שהוא כמו נכפה עליו, אז הם נעשים הרבה יותר רכים, והרבה יותר מזהים את הרגישויות של הילד, ומשנים את ההתייחסות אליו.
מדהים.
וזה מדהים, באמת מדהים.
מדהים, ממש.
ואני גם עובדת עם הילד עצמו, שוב, בהתאם לקונסטלציה, אם הוא משתף פעולה. זאת אומרת, שבפגישות עם ההורה, אני הרבה פעמים, אנחנו דנים, האם להזמין את הילד לטיפול, שוב, תלוי בגיל שלו, תלוי בבעיה שלו, ואיך לגרום לו להגיע לטיפול. ואז הטיפול שאני מציעה לילדים, או בכלל, המודל הטיפולי שלי, מדבר על שלושה דברים. אחד זה הפחתת חרדות.
אמן על כולנו.
כן, בדיוק, בדיוק. לא, את ממש צודקת, כי כולנו, בלי יוצא מן הכלל, אנשים חרדתיים. למה?
ברמה כזו או אחרת.
בדיוק, בדיוק. הכל עניין של מינון. זאת כולנו חרדתיים בעיקרון. למה אני מתכוונת? המוח הלימבי שלנו, שבא לגונן עלינו, באמצעות האמיגדלה שמזהה סכנות, מגיב באופן אוטומטי ובלתי נשלט בשלוש צורות. היום מדברים כבר על חמש, נכון? Fight, flight,
freeze,
friend, ופון.
פורן אני יודעת, אבל פרנד?
פרנד זה תגובה...
כאילו לחבור?
לחבור, בדיוק. להיות חברים של. והרבה, אגב, אני מקשיבה רוב קשב לחטופים שחזרו. והם מספרים שלמען ההישרדות שלהם באופן אוטומטי, הם כן יצרו קשר עם השובים שלהם.
כן, הגיוני.
כי הם תלויים בהם.
הגיוני.
ואנחנו, המטרה היא לשרוד. אז כן, יש את הנושא של פרנד, ופרנד גם בא לידי ביטוי בעזרה הדדית, לעזור לאחרים. לעזור. כאילו, באמת, להושיט יד. זה מאוד מעניין, התגובה הזאת.
ממש.
ואגב, גם באמת, אצל הרבה ODDים, שהרבה פעמים ההתנהגות שלהם מאוד מאוד לא נחמדה, אבל הרבה פעמים היא התנהגות מאוד טובה, הם עוזרים, זה חשוב להם, הם לוחמי צדק, כמו הפרעות קשב, הם באמת לוחמי צדק. ובכלל, אולי מה שמאפיין, אולי אני אומר כמין סלוגן כזה, לגבי ה-ODDים, אצלם הקיצוניות היא שם המשחק. מה זאת אומרת? מצד אחד הם מקסימים, יפים, חכמים, סופר סופר אינטליגנטים, ומצד שני הם לפעמים, אתה ממש רוצה רק לסלק אותם מעל פניך, או בכלל אתה לא מבין איך זה יכול להיות, שאותו אדם הוא גם מקסים, והם באמת מנהיגים טבעיים, יש להם עוצמות, הם קריזמטיים, הם מאוד כובשים, כי הם, למה הם מנהיגים? כי הרצון שלהם הוא מאוד חזק, והם מאוד יודעים מה הם רוצים.
והם סוחפים אחריהם.
בדיוק, בדיוק. אז הם נורא מבלבלים, את כולם.
כן.
האמא שפגשתי היום, בדיוק אומרת לי, תשמעי, הוא תלמיד מבריק, בתוך שניות הוא קולט את החומר, והוא סוחף אחריו את כל הילדים. ואז המורים מרגישים שיש להם איזה מתחרה, והוא הרבה פעמים ממריד את כל הילדים נגד המורים. זאת לא חוויה נעימה, להיות מורה מול ילד כזה.
נכון.
אני ליבי על המורים, באמת אני אומרת לך, זה לא פשוט.
נראה לי שכל הצדדים במשולש הזה קשה להם.
בהחלט, בהחלט.
אז הפחתת חרדה זה הראשון בטיפול שלך?
נכון. בכלי שאני משתמשת בו בדרך כלל להפחתת חרדות, זה ה-EMDR, כלי יוצא מן הכלל, שמאוד ככה עוקף את המיינד, זאת אומרת, אני לא צריכה לשכנע, אני צריכה להזמין אותם להרפיה, לתהליך מאוד מעניין.
זה גם משהו שהייתי רוצה לעשות עליו פרק, למען האמת.
שווה. באמת, אגב, זה הכלי שמשתמשים בו בכל מרכזי החוסן.
כן?
כן, זה הכלי הראשון.
וואלה.
ממש בתחילת המלחמה פגשתי, באתי להתנדב באחד המלונות, והילד שעבדתי איתו הכיר את ה-EMDR, כי במרכז חוסן בסדרות משתמשים בכלי הזה,
וואלה.
והוא מאוד אפקטיבי ומאוד מהיר תגובה.
איזה יופי.
אז זה כיף. הדבר השני שאני עובדת עם הילדים או מנחה את הסובבים אותם, זה פיתוח מיומנויות חברתיות. זה לא שאין להם מודעות חברתית, להפך, הם ילדים מאוד חברותיים, הם מאוד חשוב להם החברה, אבל מה הם רוצים לשלוט באחרים? הצורך בשליטה הוא גדול עליהם, ואז הם הרבה פעמים לא מגיבים נכון לסיטואציות. וזה גורם להם לכל מיני קלשים,
כן.
כאילו בינם לבין כל מיני גורמי סמכות, מורים כאלה, או אפילו בני משפחה. הבעיה לא נשארת רק בתוך המשפחה הגרעינית. הרי המשפחה נפגשת עם סבא, סבתא, דודים, דודות, וגם שם יכולים להיות כל מיני מצבי לחץ כאלה.
כן.
יש לי ממש פרק שלם על הנושא של הקשר עם המשפחה המורחבת. כי הרבה פעמים הורים אומרים, אנחנו לא רוצים ללכת לארוחות משפחתיות, לכל מיני אירועים משפחתיים, כי אם הילד יעשה ככה וככה, מה יחשבו עלינו?
הבושה.
הבושה.
בוא נדבר גם על הבושה, אחרי שתגידי את הכלי השלישי.
והכלי השלישי, או האסטרטגיה, זה באמת לעזור לילד לבסס את התגובות שלו. כי בעצם הבעיה המרכזית של ה-ODD זה קושי בביסות חושי וקושי בביסות רגשי.
גם לי יש את שניהם, את האמת.
כן.
איזה
כן.
קטע?
זה קטע, כי תראי, כולנו יצורים מאוד רגישים.
כן, אבל הרי אומרים שאחרי גיל 18, ה-ODD זה בעצם BPD, שזה בעצם מה שיש לי.
כנראה.
אז אבל לא זכור לי שהייתי ילדה עקשנית וכל
כן,
הדברים.
ומתריסה, אני גם הקשבתי לסיפור שלך, ואני גם לא חושבת שהיה לך ODD.
אבל יש לי BPD, ויש לי קושי בביסות חושי ורגשי.
כן. בסדר, הכל טוב. גם אצל כל אחד זה בא לידי ביטוי בצורה אחרת. יכול להיות שכשהיית נערה, היית מאוד, אני זוכרת שסיפרת על זה, שהיית מאוד פרפקציוניסטית.
אני עדיין מאוד פרפקציוניסטית.
אז גם אני טוענת של אנשי ה-ODD יש גם סוג של פרפקציוניזם. הם מוכרחים שהכל יהיה מושלם. ואז כשזה לא קורה, אז הם מאוד מאוד נסערים ונרגשים מזה. אבל כל אחד מגיב אחרת לתסכול.
כן.
אז יש, ממש יש לי פרק שלם על פרפקציוניזם, כי הצורך הזה במושלמות יוצר בפנוכו של הבן אדם מאבק פנימי.
נכון.
מאוד, מאוד גדול. אני מוכרח להיות הכי טוב בתחום שלי, הכי מצוין.
ואז אם מישהו בא ונותן לי ביקורת, זה סוף העולם. סוף העולם. אני משתוקקת לקרוא את הספר שלך, שהבאת לי היום.
בשמחה רבה. אני כל כך שמחה שהוצאתי אותו לאור, כי הרבה שנים, את יודעת, הייתי עם זה והתבשלתי עם כל התובנות, ואני מתמודדת עם זה גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית. ואמרתי לעצמי באיזושהי נקודה, חדווה, את לא יכולה לשמור את זה לעצמך, את חייבת להוציא החוצה את המחשבות שלך,
כן.
מה זה ובעיקר מה עושים עם זה.
כן.
כי גיליתי שכשההורה או מורים באמת נכנסים לראש של הילד, אז הם הרבה יותר נינוחים, וגם לאיכות חיים שלהם זה חשוב. כי כשבן אדם במתח, למשל מה שעשיתי היום עם האמא המקסימה הזאת, שככה שיתפה אותי בכל החוויה הפנימית שלה, ובעצם מה שזיהינו שהיא ברמת סטרס מאוד מאוד גבוהה, ברמת חרדה, מה יהיה עם הילד הזה, וכל פעם כשהוא מגיב בצורה כזאת או אחרת, היא ממש נכנסת לאטרף פנימי. ואיתה עשיתי EMDR היום.
וואלה.
ממש.
מעניין.
כי גיליתי רק היא חושבת על הילד, ומה הוא יעשה, ומה הוא עושה, ולמה הוא עושה, היא נכנסת לכל הגוף שלה ככה מתכווץ. ולימדתי אותה להרפות, ולא רק להרפות, אלא לשחרר. עשינו תרגילים, ככה גיליתי כמה, כל הזמן אני לומדת דברים חדשים, כי אני מחפשת כלים יותר אפקטיביים. אז למדתי טכניקה שנקראת הרעדה. זאת אומרת, להרעיד את הגוף כדי לשחרר את המתח.
כן.
כי הרי את יודעת.
שמעתי על זה את האמת.
זה כלי מדהים, כי הרי כשבעלי חיים נמצאים בסטרס.
הם מתנערים.
הם מתנערים.
נכון.
הם פורקים את המתח באמצעות הרעדה. הם רועדים באופן אוטומט, כזה.
נכון.
ואז אני אומרת, בוא נעשה את זה בעצמנו.
וואו, מדהים.
אז אני עושה עם, גם אני בעצמי, ככה, עומדת מולם, ואנחנו רועדים ומשמיעים קולות, כדי לשחרר את כל את המצב הזה, שהם בעצם מין נחנקים כאלה.
כן.
כי הם כל הזמן צריכים להיות בשליטה.
כן.
שליטה מול הילד, שליטה מול עצמם. וואו. לא פשוט.
וואו. תגידי, למה ה-ODD זה תופעה כל כך לא מדוברת, כל כך לא מוכרת? כאילו, אני בטוחה שכל כך הרבה אנשים סובלים מההפרעה הזאת, או שמישהו קרוב אליהם סובל מההפרעה הזאת, אז למה לא מדברים על זה? כאילו, זה מאובחן ב-DSM מ-1994, אמרת?
כן, כן. 30 שנה.
30 שנה, ואני שמעתי על זה פעם ראשונה, כשאת התקשרת אליי.
נכון, נכון.
איך?
אני לא מצליחה להבין את זה, ותביני שאני כבר מ-2010 הוצאתי מאמרים בפסיכולוגיה עברית, ועשיתי המון, ארגנתי כנסים, זאת אומרת, אני ממש משקיעה, והוצאתי את הספר כדי לעורר ולקדם את המודעות. אני אגיד לך מה אני חושבת. זאת אומרת, אחרי הרבה מחשבה, בעצם למה, מה, להפך זה הרי יקל עליכם ברגע שתבינו שיש כאן בעיה. אז כתבתי פרק בספר שאני קוראת לו כועסים על הכעס. כי החברה שלנו מאוד מאוד לא סובלנית כלפי אנשים כועסים, כועסים.
נכון.
היא ממש, גם אם תפגשי מישהו ברחוב או על הכביש ככה, כאילו בסיטואציות כאלה, כועס בצורה קיצונית, את מיד תזמיני משטרה.
או שאני אברח. בדיוק. כן, אבל כן.
בדיוק. אז החברה מאוד קשה לה להכיל אנשים כועסים, ואנשים שיוצאים מהפורמט ההתנהגותי הסטנדרטי, אפשר להכיל קצת כעס. אבל אי אפשר להכיל הרבה כעס. אז אני באמת חושבת שהחברה שלנו מתקשה מאוד מאוד. ולכן היא כאילו דוחה את זה, כאילו לא מוכנה לקבל את זה. ואני עד היום שואלת את עצמי למה.
אבל החברה בעצם מאוד אוהבת לקטלג דברים, כי בוא נדבר שנייה על שיום, כאילו בוא נדבר רגע על כמה אנשים הרבה פעמים שואלים אותי, לא הפריע לך שיש לך כל כך הרבה כאילו הגדרות, ששמת את עצמך תחת כאילו קטגוריה של הפרעת חרדה כללית, והפרעת אישיות גבולית, ואפיזוד הדיכאון, ושאת נכה, ולצמיתות, וכל הדברים האלה, כאילו זה לא קשה לך ששמו עליך כאילו לייבל, כאילו תווית, ואני, התשובה שלי לזה, זה שבכנות, אין הקלה כזאת, כאילו, הרי, לפני שהובחנתי עם הפרעת חרדה כללית, כבר הייתה לי הפרעת חרדה כללית, פשוט לא ידעתי איך קוראים לזה, וסבלתי וסבלתי וסבלתי, ולא ידעתי למה אני כל כך סובלת. נתתי כל מיני, כאילו, נגיד, כשהייתי הולכת לישון אצל חברה, אז הייתי חוזרת חולה, פיזית, חולה פיזית, והייתי תמיד אומרת, כשאני ישנה מחוץ לבית, אני חולה פיזית, כאילו, ככה זה היה, וזה לא הגיוני, כאילו, אנשים לא הסתכלו על זה ואמרו, אוקיי, זה הגיוני, אז ברגע שקיבלתי את הטייטל של הפרעת חרדה כללית, והתקפי חרדה וכל הדברים האלה, אז גם פתאום הבנתי שזה לא איזה משהו, כאילו, שיש לזה שם, שיש לזה, שזו מחלה, שזה לא עכשיו, כאילו תסמינים, בלי כאילו שמשהו יתחום אותם, וגם יש לזה טיפול.
בדיוק.
אני לוקחת תרופות, אני בטיפול פסיכולוגי, אני כאילו, יש לזה טיפול, וההרגשה הזאת של, זה כמו שתהיה לי, כאילו, הכי קל לי להקביל את זה לאנשים כאילו שאין להם הפרעה נפשית, קל לי לספר להם כאילו, אם הייתה כואבת לך הרגל, נגיד, הייתה כואבת לך הרגל, והיא כואבת, כאילו היא ממש ממש כואבת, ואתה הולך לרופא ואומר לך, לא יודע למה כואבת לך הרגל.
כואבת לך
הרגל. זה מתסכל, זה מתסכל, זה סופר מתסכל. ואז כשמישהו יבוא ויגיד, שומע, יש לך ככה וככה ברגל, לך לאולטרסאונד, סתם, לא יודעת. זה מקל.
ברור.
ונורא קל להבין את זה דרך משהו פיזיולוגי.
אז הנה, אני אתן לך דוגמה איך לי, כשהבחנתי את עצמי, כי כבר בגיל שכבר לא הולכים לאבחונים פורמליים, הבחנתי את עצמי עם הפרעת קשב. פתאום הבנתי המון דברים. כל הילדות שלי, הפעלתנות, האנרגטיות, ההיפראקטיביות, פתאום הבנתי המון המון דברים, וגם הבנתי הרבה דברים למה אני הרבה פעמים לא משיגה את כל מה שאני רוצה. כי בנוסף, כאילו, לפי הפוטנציאל נקרא לזה ככה, כי אני מאוד לא מאורגנת ומבולגנת, ויש פער בין מה שאני רוצה לעשות למה שמתבצע בסוף, וזה מאוד מאוד הקל עליי. עכשיו, באמת מה שקורה עכשיו, זה שאנשים ששומעים על ה-ODD, זה עושה להם, אני מקבלת ממש ברמה שיומיומית, טלפונים, מאנשים מכל המגזרים, שאומרים לי, ראינו את הסרטון שלך ביוטיוב, קראנו את הפוסט שלך, ראינו את זה, וזה בדיוק הילד שלנו אחד לאחד. יש הקלה מאוד מאוד גדולה, בדיוק כמו שהייתה לי, כששמעתי על ה-ODD לפני יותר מ-20 שנה, לפני כמעט 25 שנה. אז פשוט אנשים לא שומעים על זה.
עכשיו, זהו, זה השאלה שלי, למה לא שומעים על זה?
בדיוק, בדיוק, וכאן אני חושבת שאני באה בטענות לאנשי הטיפול,
כן.
כי גם הם לא שמעו על זה, כי אולי המערכות באוניברסיטאות, בכל המקומות שמכשירים אנשי מקצוע, לא מלמדים על ה-ODD, זה לא מובן לי.
זה הזוי.
זה הזוי.
יש עוד הפרעה שלא מדברים עליה, כאילו? ברמה הזאת, ברמה כזאת, כאילו?
אני לא יודעת, אבל אני מתארת עצמי שיש עוד הפרעות, יש MDD, יש עוד כל מיני קטנטנות, זאת אומרת, כאלה באמת, גם שאני אפילו בספר, כן נכנסתי לעוד הגדרות שהן קרובות ל-ODD, אבל זה באמת לא הגיוני, ממש. אבל בואי אני אומר שבחמש שנים האחרונות, גם מאז שהוצאתי את הספר, ואני ככה משתדלת לקדם את, את המודעות, הרבה יותר אנשים נחשפים, והיום יש כבר קבוצות פייסבוק, יש קבוצות וואטסאפ, של אימהות לילדים ODD, ומה שעכשיו קורה, זה שגם בביטוח הלאומי, ההפרעה הזאת מתחילה להיות מוכרת. היא עוד לא לגמרי, עוד זה לא ממש בהגדרות, אבל יש אפשרות לקבל איזה שהם תגמולים.
זה הזוי לי שאת אומרת שזה לא היה עד עכשיו מוכר, כאילו... זה משהו שכתוב ב-DSM, זה נכון. לא עכשיו איזה תופעה חברתית שעכשיו עולים עליה, זה משהו שכתוב ב-DSM כבר 30 שנה, בדיוק. איך ביטוח לאומי למעודכנים על זה, כאילו זה
הזוי.
זה מפוצץ לי את המוח, כאילו זה...
ואני הרבה פעמים כשאני מרצה על זה, אז אני אומר, תאמינו לי, לא אני המצאתי, באמת שלא אני המצאתי, אני לא אחראית.
גדול.
האבסורד הכי גדול, תמיד הרבה אנשים שואלים אותי, ואני הרבה פעמים שואלת את עצמי, אני בן אדם שמח במהותו, ואת יודעת גם עם השם הציווי שקיבלתי מהוריי, חדווה, ההורים שלי קבעו את השם שלי ממש בטלפתיה, שניהם החליטו על, על חדווה. ואני באמת בן אדם שמח וטוב לבב, באופן כללי, כמובן שיש דברים ש... קשים לי, אבל בחרתי לעסוק באמת באחת התופעות המאתגרות, כי זה לא פשוט לעמוד מול בן אדם שמתנגד ומתנגח, וממש עושה לך את החיים לא פשוטים.
אבל זה, אתה, זה דווקא מסתדר לי טוב בראש. כאילו, שבן אדם שהוא אדם... שמח ושלב, וזה דווקא הוא יכול להכיל את כל הכעס הזה.
נכון.
וזה ממש כאילו, השם של הספר שלך קורץ לי פה, כאילו, מכעס לאהבה, כאילו רק מי שיש לו אהבה, יכול להכיל את כל הכעס ולהפוך אותו לאהבה.
ממש.
אז כאילו ממש נבחרת להיות נציגת ה-ODD הלאומית, כאילו.
משהו כזה. אז כן, באמת, מה שאני בעצם מטיפה לו, ובהרבה הרצאות, אני אומרת איך להפוך את אנרגיית הכעס, שזאת אנרגיה מאוד מאוד חזקה, לאנרגיה של אהבה. ואני עוזרת להורים, למורים, לכל האנשים, לאנשי טיפול, אגב, הרבה אנשי טיפול עומדים מול הילד הזה חסרי אונים.
כן.
כי הם לא יודעים מה לעשות איתו. הם הרבה פעמים לא מגיעים לטיפול, אבל כשהם מגיעים לטיפול, הרבה פעמים הם גם מתנגחים מול האיש טיפול. אז איך להכיל אותם, איך להרגיע אותם, איך לא... להתנגח בהם. אחד הסלוגלים שלי זה, אל תתנגד למתנגד. כי אם אתה מתנגד אליו, אז הוא יתנגד עוד יותר, ואז אתה נכנס למערבולת של כעסים, ואת לא יוצאים ראש מהמצב הזה. אז ההורים שאני ככה עובדת איתם, אני באמת עוזרת להם לשחרר את האלבון, אגב, שהם הרבה פעמים, ברור, זה מעליב.
ברור. ברור.
אתה מתאמץ, אתה רוצה כל כך לעזור, והילד עושה לך דווקא. וזאת חוויה לא נעימה בעליל.
וואו. חדווה, אני חושבת שזה פרק סופר משמעותי, סופר משמעותי. ואני רוצה לשאול אותך כל מיני דברים, אבל אני אתחיל ב... אם עכשיו מישהי או מישהו, בדרך כלל מישהי מקשיבה לפודקאסט הזה, ואומרת לעצמה, וואי, זה מוכר לי, התופעה הזאת, ולא ידעתי שזה קיים. אז כאילו, מה היית רוצה להגיד לה? כאילו, מה עכשיו היית רוצה שהיא תדע, עכשיו שהיא שומעת את הפודקאסט הזה?
קודם כל, שהיא לא אשמה. כי בעצם, הרי ההפרעה הזאת באה לידי ביטוי באינטראקציה בין אישית. אז הרבה פעמים, אני זוכרת הרבה שנים, הייתי בודקת את עצמי, מה לא אמרתי בסדר, מה אני יכולה לעשות אחרת כדי שהוא לא יגיב בצורה כזאת. ועד שקלטתי שזה בכלל לא כל כך קשור למה שאני אומרת, כי מה שאני לא אגיד זה לא יהיה בסדר. כי באותו רגע כשהוא בתוך התנגדות, או כשהוא בתוך תסכול שהוא לא מסוגל להכיל אותו, אז אני צריכה לזוז. והדבר הכי חשוב, זו שאלה מאוד מאוד טובה, אביב, הדבר הכי חשוב, לא לקחת עליי את כל האחריות להתנהגות של הילד, מצד אחד, ולשמור, האדם צריך לשמור על עצמו, לדאוג לעצמו, זאת אומרת, לגרום לכך שיהיה לו גם מקומות טובים במהלך היום. הדוגמה של האימא שפגשתי היום, אומרת לי, תקשיבי, אני כבר 20 שנה בסיפור הזה, ואני לא, אני כאילו התבטלתי, אני לא הולכת לעבוד, כי אם אני התקשרו אליי מבית ספר, אז אני לא אוכל להיות נגישה לילד, ואני לא דואגת לעצמי. ואמרתי לה, כל יום את צריכה לעשות משהו טוב לעצמך, ללכת לבריכה, או ללכת לחדר כושר, או ללכת לדאוג ל-well-being שלך, ללמוד משהו חדש, עוד לפני שאנחנו מדברים על לממש את עצמך ברמה המקצועית, כי כל אדם זקוק למימוש עצמי. אז הרבה פעמים הורים נכנסים למלכוד הזה, כאילו מחכים שזה כבר הסתיים, אבל זה לא הולך לאיבוד כל כך מהר, גם כשהילד כבר גדול, גם כשהוא עובר את גיל 18. הוא עדיין מאתגר. דבר נוסף שהרבה פעמים הורים מאוד דואגים, זה מה יהיה כשהוא יהיה גדול. זאת אומרת, איך הוא יהיה בזוגיות, ואיך הוא יתנהל במקומות עבודה, מה יהיה איתו. אז הרבה פעמים אני אומרת להורים, תנשמו עמוק, דברים משתנים. נכון, זה מפחיד, אבל הילד עובר תהליכים, גם הוא עובר תהליכים. הוא עובר תהליכים התפתחותיים שלו, כי הרי הם ילדים, אנשים מאוד מאוד רגישים, מאוד מיוחדים בתפיסת עולם שלהם, אז הם גם עוברים תהליכים, אז הדברים משתנים עם הגיל, ואני רואה את זה, הבן שלי הרבה יותר רגוע, הרבה יותר קל לדבר איתו, הוא פחות מתפרץ, אפשר להגיע איתו לשיג ושיח.
מדהים.
זאת עבודה קשה, אבל זה שווה את זה. כן. אבל כל אדם, כל משפחה צריכה לדאוג שהמערך המשפחתי ימשיך לתפקד עם התופעה הזאת. כי הרבה פעמים בשנתיים האחרונות אני פוגשת המון המון משפחות מהמגזר החרדי. כי בחור מדהים מהמגזר החרדי שמומחה להפרעות קשב קרא את הספר שלי. ונכנס לתוך הסיפור הזה, ומאז, כשאנשים פונים אליו, בהקשר להפרעות קשב והתנהגות, והוא מזהה את ה-ODD, אז הוא מפנה אליי. שמו דן טיומקין, הוא עושה עבודה מדהימה, באמת מדהימה. אז אני פוגשת משפחות שיש להם 4, 5, 7 ילדים, 8 ילדים, וילד אחד יכול לייצר מערך משפחתי מאוד כואב.
כן.
ואני אומרת להורים, נכון, יש את הילד הזה, צריך לטפל בו, אבל צריך גם לזכור את הילדים האחרים.
נכון, לגמרי, אחד המשמעית.
זה אי אפשר רק למקד את כל האנרגיה בילד הזה, למרות שהוא סוחב הרבה אנרגיה, הרבה תשומת לב.
כן.
אבל צריך ללמוד לבסט גם את זה. זה דברים שצריך לעבוד עליהם.
ואם מישהי רוצה לבוא, להתייעץ איתך, לקבל טיפול אצלך, אז איך היא יכולה להשיג אותך?
אני גרה כיום בנתניה, למרות שאני ירושלמית במקור, ובהחלט אפשר למצוא אותי באינטרנט, יש לי אתר אינטרנט שנקרא מרכז נבון, navoncenter.com, יש לי פייסבוק,
אני אשים לינקים וזה בתיאור הפודקאסט,
אבל...
נטפל בזה, נטפל בזה. ואיפה אפשר למצוא את הספר שלך?
רק דרכי, כי החלטתי, מכיוון שהתופעה לא מספיק מוכרת, אז אמרתי, אין טעם שהוא יושב בחנויות ואף אחד לא יחפש אותו. אז כל מי שרוצה אותו, מתקשר אליי. אני אגיד את הטלפון שלי, אז אולי זה יקל.
אני אכתוב אותו בתיאור הפרק.
אז פשוט שולחים לי וואטסאפ עם הכתובת המדויקת, ואני שולחת בדואר רשום, ומשלמים לי בביט או בפייבוקס.
מהמם, מהמם.
סידור מצוין.
תודה רבה, אדווה, היה לי מרתק.
תודה לך, אביב, ואני רוצה להגיד לך, אביב, שאני, מרגע שהקשבתי לפודקאסטים שלך, אמרתי, וואו, הבחורה הזאת עושה עבודה כל כך חשובה לנרמל את כל הסיפור הזה של הפרעות נפש. אין ככה זה, זה המבנה הפנימי של כולנו. יש יותר ככה ויותר ככה, כל אחד עם הסיפור האישי שלו, אבל כולנו אנשי הנפש, נקרא להם ככה.
לגמרי, ולכן אנחנו מדברות נפש.
בדיוק. אז אני ממש שמחה להיות פה, ותודה לך.
תודה רבה לך. וואו, זה היה פרק מרתק, ממש ממש ממש. אני יכולה להגיד לכם שאני סופר נהניתי להקליט אותו עם חדווה, ואני ממש ממש מקווה שגם אתן ככה נהניתן ונתרמתן מהפרק הזה. אני חושבת שהוא פרק באמת באמת חשוב. אני יודעת שהרבה זמן לא עלה פרק לפודקאסט, ואני ממש שמחה שזה הפרק הראשון שעולה ככה כשאני חוזרת להקליט פרקים. אני כמובן לא נעלמתי לשום מקום, אני עדיין נמצאת באינסטגרם שלי באופן שוטף. אני אשים לכם לינק בתיאור הפרק, כדי שתוכלו ככה לחבור אליי במסע שלי באינסטגרם. אז אני רוצה סופר להודות לחדווה המדהימה שבאה ודיברה על משהו שהוא כל כך כל כך חשוב וכל כך כל כך לא מדובר. אני אשים לכם לינק לאתר של חדווה, לפייסבוק של חדווה ואת מספר הטלפון שלה, ככה שאם תרצו להתייעץ, לבדוק, לראות מה קורה, אולי לרכוש את הספר שלה, אז ככה תוכלו לעשות את זה. תודה רבה לכן שהזנתן, תודה רבה לרוני גלפנד על הסאונד המהמם והמשובח שיש לנו ככה פה כל פרק, ועל הפתיח שאתן שומעות עכשיו ברקע, ונתראה בפרק הבא.